הפרק השלישי של פרקי אבות, הגענו למשנה. רבי יעקב אומר, ההולך בדרך בשונה, יש גרסה רבי שמעון ויש גרסה רבי יעקב. מה הוא אמר שם? ההולך בדרך ושונה. כשאדם הולך בדרך צריך ללמוד תורה, אז הוא הולך בדרך ושונה. ומה הוא אומר? הוא פוסק ממשנתו, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אז צריך להבין את המשנה. למה המשנה תפסה דווקא מהלך בדרך? מה, וכי אדם שיושב בבית המדרש מותר לו להפסיק בלימוד באמצע? אנחנו יודעים שהלימוד זה הדבר הכי חשוב בעולם, אין כמו לימוד תורה. הגמרא דרשה על הפסוק, כל חפצים לא ישבו בה. פסוק אחד אמר כל חפציך, פסוק אחד אמר כל חפצים. אפילו חפצי שמיים אינם שווים דבר אחד של תורה. ככה המשנה גם במסכת פאה אומרת, פרק א', בתלמוד תורה כנגד כולם. הברייתא שם מוסיפה בירושלמי, שכל המצוות כולם אינן שוות לדבר אחד של תורה. זאת אומרת, יש לפניך כעת שני דברים לעשות, או לקיים איזה מצוות גדולות או ללמוד תורה. דיבור אחד של תורה שווה כל המצוות כולם, כמובן מצוות שהן לא מוטלות עליך כמו תפילין ודברים אחרים או כיבוד אב ואם כאשר אין מי שיקיים, אבל התורה היא הכי חשובה. אז למה תפס המהלך בדרך? עוד, מה זה לשונה? פירוש המילה שונה, צריך לדעת, לא חינם אמרו שונה. שונה פירושו חוזר פעם שנייה על הלימוד. זה לא מדבר באחד שלומד פעם ראשונה את הסוגיה ומבין אותה לראשונה, אלא שונה דבר שהוא כבר למד, רק חוזר עליו בעל פה. הוא מפסיק במשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה. אילן זה מובן, זה עץ, עץ יפה. ניר, מה זה ניר? רבנו עובדיה מפרטנורא הסביר, מה? תלם של המחרשה. חרשו את השדה, אז ידוע שכשחורשים, חורשים ביושר. ככה איזה תלם ארוך ארוך עד סוף השדה. כולו כמו סרגל, כל כך יפה זה. והוא אומר, מה נאה ניר זה? מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. לא אמר מתחייב, אלא כאילו. זו המשנה ת'. אגב, יש משנה ה' למעלה, שם כתוב אחרת קצת, משהו דומה לזה אבל עם סגנון אחר. רבי חנינא בן חכינאי אומר, הנעוב בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, שם כתוב הרי זה מתחייב בנפשו. כאן לא אמר הרי זה, אלא כאילו מתחייב בנפשו. לא בחינם, צריך לדקדק ולהבין את הדבר הזה. קודם כל, בשונה כמו שהסברנו, כאן מדובר שהוא למד פעם אחת בבית המדרש את הסוגיה, והוא חוזר עליה השנית בבואו לבית או בהולכו בדרך. צריך לדעת שיש מצוות עושה מן התורה, רבותיי, שכשאדם הולך בדרך שילמד תורה, שנאמר, שננתם לבניך ודיברת בם, זה דברי התורה. מכאן אמרנו שאם אדם עוסק בתורה מקיים מצוות עשה כל רגע, ואם חס ושלום דבר דברים בטלים מבטל מצוות עשה, שנאמר ודיברת בם ולא בדברים בטלים. ואיפה? הפסוק אומר, בשבתך בביתך, הולכתך בדרך, שוכבך וקומך, שוכבך וקומך דרשו, זה קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית. הולכתך בדרך, שכל פעם שאדם נמצא בדרך צריך ללמוד תורה. לא מדובר פה שהוא בעצמו נוהג, אז זה ודאי, אם יתחיל ללמוד להקשות ולתרץ, אז הוא לא יראה פנייה שמאלה במקום לפני שמאלה, לפני ימינה, מי יודע לאן יגיע. צריך ודאי להיזהר בדרכים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז מותר שהוא ישמע דברי תורה או שיגיד דברים בעל פה כמו שהוא מכיר, תהילים, משניות, שלא צריך לרכז את כל המוח לזה. אבל דבר המצריך הבנה, שמעת את הבעיה צילותה, הגמרא אומרת, הלכה צריך צלילות הדעת. דברים שמצריכים מגיעת השכל לא יעשה כן, אלא ישאיר את זה לפעם אחרת. אז עכשיו יש מצוות עשה ללמוד תורה בדרך, שאדם הולך בדרך, זה מצווה גדולה שאדם יושב ויעסוק בתורה. אבל איזה תורה ילמד בדרך? לא תורה חדשה, תורה שמצריכה הבנה שהוא שומע אותה לראשונה, ואז הוא מתחיל להתבונן ומעמיק בסוגיה, ואז הוא סוגל לשכוח. אמרו פעם, סיפר לנו ראש הישיבה רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, שהיה לו איזה תלמיד חכם חבר שהיה מעמיק בלימוד. הלך פעם אחת בעיר העתיקה, יצא מישיבת תורת יוסף בעיר העתיקה, 70-80 שנה, והיה לן באיזה עומקה של הלכה, באיזה סוגיה עמוקה מאוד, מסכת בבא בתרא שמה, והקשה קושיית מהרמשית ותירץ תירוץ ועיין בדברי הראש, דברי הרשב"א, פלפל. והיה הולך בשוק, בתוך השוק של העיר העתיקה. טוב, אז הם היו הרי כשלומדים, לומדים תורה, קרע עצמותי תומדנה, עם הידיים, עם הראש, עם האוזניים, עם כל האיברים. אז מקשים קושייה ומתרצים תירוץ. אז היה לו קושיית מהרמשית, והוא תירץ אותה. כשהוא תירץ, אז הוא אמר פשיטה. אז פשיטה, הוא עשה פשיטה, הכוונה הדבר פשוט. כשעושים פשיטה, אז פוסקים את הדין. אז הוא היה רגיל, כשהוא יושב את המדרש, עושה פשיטה ונותן איזה מכה ככה על השולחן, פשיטה. אז הוא, כשהוא עשה פשיטה כזה, הוא שכח שהוא נמצא בשוק, חשב שהוא בבית המדרש. הוא הוריד את היד, והיה שם עבר בדיוק הסוחר הגוי, שהיה מוכר שם חומוס ופול ועדשים ורוז וסוכר וחיפה, והתפופף שם למלות בשק, והוא עשה איזה פשיטה, איך נתן לו זרקת על הצוואר, ככה חזק. מה סלם לידו, כן, חוכמה זה, שם איזה חוכמה זאת. אז הוא נתן לו מכה, הגוי הזה נבהל, תפס את הרב מיד, רוצה להרוג אותו. עד שהתאספו שם יהודים, למזלו של הרב, בדיוק עברו שם יהודים, אמרו לו, זה צדיק, תמים, חסיד קדוש, מעולם לא הרים יד, אומר, מה תריקה אותי, הסימנים של האצבעות נמצאות על הצווארי. אמרו לו, לא, זה יושב לומד תורה. אז הרב ביקש ממנו סליחה, ואושש, תעורר. כשאדם יצא בתוך הסוגיה לפעמים, שוכח את עצמו. אז אדם לא ילמד בדרך דברים שהם חדשים, כי זה מצריך ריכוז של המחשבה. בדרך לומדים תורה שאדם חוזר עליה, שהוא יודע אותה, אז הוא גורס אותה. אז היו לומדים. לא כמו, כמונו היום, אנחנו עצלנים גדולים, רבותיי. הרבה אנשים, רב, כל מה שאני לומד אני שוכח, למה שאתה לא חוזר? היו חוזרים על כל דבר, גמרא אומרת, 40 פעם. תנא מיניה 40 זמנין, לדמיה כמנחה בכסתה, שאדם היה לומד איזה משנה, לומד איזה גמרא, אפילו שהוא יודע את זה, הוא לא סומך על הידיעה, כי זה זיכרון בוגד. עכשיו אתה יודע, בעוד שבוע, בעוד חודש, תשכח. מה עושים כדי לשנן? חוזרים על זה 40 פעם. זו סגולה שלא ישכח, על כל סוגיה. אבי זכר צדיק לברכה אמר לנו שהוא בא לארץ לפני שנת, בפעם הראשונה, בשנת תפרש צדי א', יש כבר 70 שנה כמעט, 68 שנה, שהגיע לארץ, בא פה לשכונת הבוחרים, פגש את הרב שאול דוויקר כהן. היה מלמד אותם איזו סוגיה, ואומר עד כאן, אני לא, רוצים עוד, אומר לא. וחזרו על זה 40 פעם, תבואו מחר נלמד סוגיה נוספת. מי שהיה בא והיה אומר לא חזרתי 40, 20 או 30, לא מלמד אותו. תלך תחזור 40, אנחנו נמשיך. היו חוזרים על כל לימוד, מה שלמדנו היום, אפילו שאתה יודע, תחזור ותחזור ותחזור. שרשי אומר, היה צמח, צמח שהיו קוראים לו פלדור, צמח של שורשים, כמו יש היום ג'ינסינג, אני יודע, משתמשים בכל מיני דברים, יש הדודה הרפואי הידוע, צמחים מסוימים, אבל הצמחים האלה מסוכנים מאוד, זה משפיע מאוד על המוח. אם אדם לוקח מינון לא נכון, יכול לגרום לו שיתוק, לפעמים מוות גם, כי זה משפיע על המוח, השפעה חזקה מאוד. שאומר שיש צמח ששמו פלדור, צמח הזה מי שאוכל ממנו יקבל זיכרון נפלא, כל מה שיקרא לא ישכח. השיר אומר, זה לא חוכמה להשתמש בצמח הזה, זה לא רצון השם, תדעו. כל הדברים הלא תראים, זה לא רצונו של הבורא. רצונו של הבורא, השכר, זה לא שהעיקר שאתה תזכור. השכר שאתה תלמד. השיר אומר, חזור חזור ואל תצטרך לפלדור. הכוונה, במקום הצמח הפלדור שאתה מחפש אותו, לאכול אותו, זה סכנה, תלמד, תחזור כמה שיותר. כן, מכאן אדם צריך לדעת שצריך לשנות על הלימוד שלו, לחזור עליו. אדם הולך בדרך, מה יעשה? מסתכל ימין, שמאל, קדימה, אחורה, זה אותם יצורים, אותם אנשים, העולם לא השתנה. מה צריך לעשות? לחזור על הלימוד שלו שהוא מכיר, שהוא יודע, לחזור בראש. לכן אמר המהלך בדרך בשונה, שנמצא בדרך יש מצווה ללמוד תורה. ואיזה תורה ילמד בדרך? שונה, לא תורה חדשה, כי אז צריך לעיין בספר וצריך לחשוב בדעתו, שמי יתאה בדרך, שמי יבוא לגרום מסתכנה, אז שונה. ולמה צריך לשנות? גמרא מסכת חגיגה דפתת, שם הגמרא אומרת, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. מי ששונה חוזר על הלימוד שלו 100 פעם עדיין מסוגל לשכוח. למד 101 פעמים, זה יזכור יותר. רבנו אבי אומר, למה תפס דווקא את הדוגמה הזאת, 100 או 101? משמע שבמאה הוא ישכח, ובמאה ואחד הוא לא ישכח. זה הרבה יותר מ-40 שאמרנו מקודם. הוא אומר שמאה ואחד זה גימטריה מיכאל. ידוע שמיכאל הוא שרו של ישראל והוא ממונה על הזיכרון. מיכאל גימטריה 101. אבל מאה מה זה? אומר רבינו הרי, למעלה יש שר, שר השכחה, ששמו מם סמך, כך שמו, שהוא ממונה על השכחה. אז כיוון שהוא ממונה על השכחה, מה הגימטריה שלו? 100. כל עוד ולמדת עד 100 פעמים, אתה יכול להיות שתשכח. ברגע שתחזור על הדבר 101, אתה מובטח כבר שלא תשכח, אתה התגברת עליו. הם אמרו שונה. עכשיו הוא מסתכל, מה אמר המשנה? מהלך בדרך ושונה הוא מפסיק ממשנתו, הוא הפסיק באמצע, לא שהוא סיים את המשנה והפסיק. אם סיים, לפעמים האדם עושה איזה אתנחתא בין פרק לפרק, רוצה לנוח מעט, אבל זה הפסיק באמצע. ואומר מנאי אילן זה, מנאי ניר זה, והוא לכאורה משבח את הבריאה, הוא רואה את הבריאה היפה שברא הקדוש ברוך הוא. ברא, לא אמרנו, היוצא ועמד לנפיק ומי ניסן וחזה אילנד עם לבלבה, אמר אחי, ברוך שלא חיסף בעולמו כלום, ברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להנות בהם בני אדם. אז זה באמצע הלימוד, הוא מפסיק רגע ומסתכל על הבריאה ואומר איזה יופי. אומר זה אסור, זה מוציא את האדם מן העולם. כשאדם מתבונן יותר מדי ביופי, מסתכל דברים חיצוניים, יכול לבוא לידי חטא. מה הוא אמר? כאילו מתחייב בנפשו. מה זה כאילו מתחייב בנפשו? הגמרא הביאה לנו כמה דוגמאות. יש הגמרא מסכת יומא, יש דוגמה אחת בדף למדבר, והגמרא שם אומרת, הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חסמה מחייב את העשירים, יוסף הצדיק מחייב את הרשעים. שאם אדם אמר, אמרים לו, למה לא עסקת בתורה? אומר להם, אני הייתי עני. אומרים לו, כלום היית עני יותר מהילל, שהיה מסתכר תרפעיק אחד, מטבע, נחושת. חציו נתן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסת בני ביתו. והילל. והמעשה הידוע שנפל עליו שלג רום 3 אמות. אחר כך, אם יאמר הייתי עשיר, יאמרו לו, כלום היית עשיר יותר מרבי אלעזר בן חסום, שמה היה לו מרבי אלעזר בן חסום? אביו מת והניח לו 1,000 אוניות בים מלאות שחורה ו1,000 עיירות ביבשה. 1,000 כפרים, כזה עשיר. ומה היה עושה רבי אלעזר? כל בוקר היה קם וצורר לו לחם בתרמילו ומים בציקלונו, והולך ברגל לבית המדרש ללמוד תורה. יש לו מנהל עבודה, והוא היה עוזב את הכל, לא מעניין אותו הרכוש, הוא בכלל לא התעסק ברכוש. אז אומרים לנו, מה תגיד? הנה העשיר שלמד תורה. ואם אמר שהיה לי יצר הרע גדול, זאת אומרת, מחייב את הרשעים, זאת אומרת, מה אני אעשה? אני נולדתי עם, יש הרבה אנשים אומרים, אני נולדתי עם יצר הרע גדול, אני נולדתי בסביבה לא טובה, היו לי מחנכים לא טובים, היה לי חברים לא טובים, שכונה מקולקלת, והיה לי יצר הרע גדול מאוד, אני לא דומה לאנשים אחרים, אני טמפרמנט אחר, יש לי מזג שונה. אמרו לו, כלום, היית יותר מיוסף? והיה בעולם אדם יפה, יפה תואר, כמו יוסף הצדיק. הרי יוסף, היה יוסף, התורה מידע עליו, על אף אחד בתורה לא כתוב שהיה יפה תואר ויפה מראה. והיה יוסף, יפה תואר ויפה מראה. אמרו זה ראשי תיבות, הרב חידה אומר ראשי תיבות יתום, מי שמסכן יפה תואר ויפה מראה זה יתום, לא טוב להיות יפה, לא כדאי, יצר הרע עושה הרבה צרות למי שיפה. אז יוסף היה יפה תואר ויפה מראה יותר מיעקב אבינו, יותר מכולם, חוץ מהאדם הראשון שזה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת יוסף הצדיק בן 17 שנה היה בארץ גלותית, יצירת המצרים, אחיו נטשוהו, מחברוהו, ותראה לאן הגיע. והוא הציל את כל עם ישראל, עד היום אנחנו אוכלים את הפירות שלו, של המעשה שלו. קריאת ים סוף הייתה בזכותו, הגאולה העתידה תהיה בזכותו, שבת ניתנה לנו בזכות יוסף. משה רבנו זכה למה שזכה בזכות יוסף, כתוב, ויקח משה את עצמות יוסף. אמו אומר המדרש, עצמות יוסף. כל התוכן, האישיות של יוסף, למד ממנו, מי למד? משה רבנו, זה שימש לו דוגמה, יוסף הצדיק. אז יגידו לו, כלום היית יותר מיוסף? נמצא יוסף מחייב את הרשעים. מה למדנו? שלפעמים להסתכל ביופי יותר מדי זה לא טוב. זה יכול להביא את האדם מדי עבירה. זה מעשה אחד, יש לנו עוד מעשה, מסכת נזיר. הגמרא שם מביאה, הוא מובא גם בנדרים, נדרים ט'. שמעון הצדיק, שמעון הצדיק ידוע, כמו שאמרנו הרמב״ם, מזכיר אותו שהיה אחרון הנביאים וראש לתנאים. שמעון הצדיק היה משרי כנסת הגדולה. הוא היה בנו של יהושע כהן גדול, בן יהוצדק כהן גדול, בן אחיו של עזרא הסופר. זה היה שמעון הצדיק. הוא אמר שמעון הצדיק שם בגמרא, מימי לא אכלתי אשם נזיר. הרי קורבן אשם של נזיר נאכל גם לכהנים, הבשר. כשהנזיר מסיים את הנדר של הנזירות, שהוא נדר לזמן מסוים, בא לבית המקדש ומביא קורבן, דבית אשמו לשם. ואז קורבן אשם זה מקודשים קלים שנאכל הכהנים. בא פעם אחת, אומר, לא אכלתי מימי אשם נזיר, עד שפעם אחת רק אכלתי. ומה היה אשם נזיר הזה? ראיתי איזה בחור שבא אליי מן הדרום, טוב רואי, וקבוצותיו סדורות לא טלטלים, יפה עיניים היה, יפה תואר ויפה מראה, כמוהו לא ראיתי יפה כזה, והיה לו טלטלים יפים מאוד. הוא בא לבית המקדש וגזז את השיער שלו, הרי הוא נזיר, אחרי שגמר את הנדר הוא גוזז את השיער, גומר את הנדר, בא מקריב קורבן, והקריב קורבן. אמרתי לו, מי שמעון הצדיק שואל אותו את הנער הזה, מה ראית היופי כזה שנתן לך הבורא להשחית אותו? מפני מה ראית לעשות דבר כזה? זאת אומרת, גם לגדל שיער ואחר כך לגזוז. יהיה מילא, לא היה לך שיער, לא היה שיער, אתה מסתפר אחת לחודש. אבל לגדל שיער ולהשחית, מה ענה לו הבחור לשמעון הצדיק? אמר לו, רואה צון הייתי, ואני הולך בדרום עם הצון שלי, מאכיל אותה. והוא לא, תראו כמה צדיקים הם היו, הוא לא ראה מעולם את דמותו בראי, הוא לא ידע איך הוא נראה בכלל. זה לא עניין אותו גם איך הוא נראה. אבל יום אחד, הגעתי אל הבאר להשקות את הצון, וירדתי למטה לבלות מים, והסתכלתי בבואה שלי במעיין, כך הוא אומר, היה מעיין של מים, וירדתי וראיתי את הבבואה שלי, הכוונה הדמות שלו, הוא הסתכל, הוא ראה במים, הוא פחז עליי יצרי. באותו שעה יצר הרע אמר לו, תראה כמה יפה אתה. הוא ביקש לתורדני מן העולם. תראו איזה שכל היה להם. הרי בחור צעיר, הוא יודע שאם הוא ישמע בכל יצרו, אז הוא יאבד את עצמו מן העולם. מה הוא עשה? הוא יודע שהוא לא יכול כעת. איך הוא יעמוד נגד היצר? היצר ילך עכשיו עוד 5 דקות. ילך, יבוא עוד חצי שעה. כבר אומרת, יצר הרע דומה לזבור. אל תחשוב שגמרת איתו. אתה מגרש אותו מכאן ובא משם. אז וזה זבוב שלא עוזר לו כלום, לא זבנג ולא לייגון ולא שום ריסוס בעולם. מה עושים? רק תורה מגרשת אותו, רק תורה. אז מה עשה הצדיק הזה הבחור? עמד ונדר ואמר, אל תתגאה, אני נודר, הוא נודר את כל השיער שלו לשמיים. אז כעת הוא נזיר, הוא צריך להיות נזיר עד שישלים את הזמן שהוא קצב לעצמו. סתם נזירות זה 30 יום, אלא אם כן הוא הזכיר בפיו כמה זמן, אז זה לפי הזמן שהוא אמר, זה מעל 30 יום. ואז הוא בא ואמר את זה לשמעון הצדיק. מה ענה לו? באותה שעה נשקו על ראשו ואמרתי לו, כמותך ירבו נודרי נזירות בישראל. זאת אומרת, יש נזירות בעולם, יש נדרים בעולם, אבל לא לכל דבר נדר, 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 זה לא טוב. יש מקרים שאין ברירה, שאין דרך להשתמש באיזה נשק, באיזה דבר נגד יצר הרע, לא נשאר רק הנזירות הזאת, הנדר הזה. ואז רשימון הצדיק, זה היה הנדר היחיד שאכל מאותו קורבן, זה היה מהקורבן הזה. איך מספר שמעון הצדיק בדברה? וכאן למדנו שזה סכנה להסתכל על יופי חיצוני שבבריאה. נכון שמצד אחד יש פה שבח והלל השם יתברך, אבל מי הכניס את עצמו לתוך סכנה שיכול להיות שפתאום הנה היצר הרע יבוא ויחטיא אותו ויכשיל אותו. לכן אומר רבי יעקב, המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק במשנתו, מפסיק באמצע לימוד תורה. כשאתה נמצא בתוך התורה, התורה שומרת עליך כמו חממה. ולמדנו בהתהלכה תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך. תורה הגונה מגנה והצולה מצלה, אין כמו התורה. אם פגע בך מנוון זה מושכהו לבית המדרש, אדם שהולך ברחוב ורואה שיצר הרע ועורב לו, מה יעשה? התקנה יברח לבית המדרש שמדמד תורה. מה אומרת? אם אבן הוא נמוח ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר אלו כל דברי כאש נאום השם, הוכפתי שיפוצץ סנה. אז עד כדי כך התורה יש את הכוח כזה עצום, שהוא מפסיק מהתורה ואומר ונאי אילן זה, מה נאי ניר זה, מעלה עליו הכתוב כי לא מתחייב בנושא. עכשיו כדי לדעת מי זה היה, מי זה רבי יעקב הזה, הוא לא מוזכר כאן איזה רבי יעקב פה, כי יש לנו למעלה מעשרה תנאים ואמוראים בשם רבי יעקב. אגב, הגאון חידה אומר שבכל התלמוד לא מצאנו תנא בשם משה. אין, לא קיים. הוא אומר, לכן אנחנו רואים, הרמב״ם זה היה הראשון. זה שאמרו ממשה עד משה, לא קם כמשה. זה הרמב״ם עליו השלום. אבל, אומר, גם אברהם לא מצאנו, יצחק יש, כמו רבי יצחק נפחה ועוד, וכן יעקב. אבל אברהם לא מצאנו, לא אברהם ולא משה. אין. עכשיו, מי זה רבי יעקב הזה? יש כמה דעות במפרשים. יש מי שאומר, זה אביו של רבי אליעזר בן יעקב. היה תנא, שם רבי אליעזר בן יעקב, שעליו כתוב, משנתו קו ונקי. קו זה מידה, כאילו במשהו. מה פירוש קו? רש"י מסביר, במעט מקומות הוא מוזכר, קו. לא הרבה, יש תנאים שבטונות, אתה רואה את השמות שלהם מופיעים. אבל רבי אליעזר בן יעקב, קו, מעט מקומות. ונקי, שבכל מקום שנזכר דברי רבי אליעזר בן יעקב, הלכה כמותו. אז יש שאומרים שזה אביו, רבי אליעזר בן יעקב. שאומרים לא, זה היה רבי יעקב אחר. יש רבי יעקב בן קורשה, תלמידו של רבי מאיר. מי זה היה רבי יעקב זה? שאלה מעשה מאוד מעניין. כאן לומדים איך אדם צריך להיות חכם, לדעת מתי להשתמש בחוכמה שלו, אפילו לפעמים נגד רבו, או מה בשביל לעשות שלום או למנוע מחלוקות. יש מעשה נורא, מסכת הוריות, בסוף המסכת, בדף י"ג עמוד ב', ממש עמוד לפני הסיום. שם הסוגיה הארוכה יש, זה אחד ההלכות שמוזכרות שם, דינים של קימה מפני חכם. כשהרב נכנס צריכים לעמוד. מי עומד, למי עומדים, כמה עומדים, אז יש שם כתוב ככה. ברייתא אומרת, אם נכנס הנשיא, דברים נשיא ישראל כמו אלה שהיו יודעים את התורה כולה, כמו הלל הזקן, כמו רבן גמליאל, כמו רבן שמעון בן גמליאל, אלה נקראים נשיאי ישראל, אלה קדושי העליון, זה נקרא נשיא. ונשיא בעמך לא טהור ועושה מעשה עמך. אז משפחת הנשיאים היו צריכים להנהיג את ההנהגה שלהם ברמה, בתקיפות. אז ההלכה שם, שנשיא נכנס, הכוונה נשיא הסנהדרין, ראש הסנהדרין, כולם עומדים, ואסור להם לשבת עד שיאמר להם שבו. ככה זה ההלכה. היום למשל, אם יבוא הרב הכי גדול שלנו, למשל מרן, אותו דבר, זה דין נשיא נקרא. כולם עומדים ואסור לשבת עד שיאמר שבו, או עד שהוא יושב, זה הכוונה. עכשיו, אם נכנס חכם, הגמרא שואלת מה עושים? חכם, הכוונה הרב, ראש ישיבה, חכם, אחד יושב ואחד עומד. כוונה, איפה שהוא עובר, עומדים. איפה שהוא עבר כבר, הוא התרחק מהמקום 400, יושבים. הגמרא שואלת, ואם נכנס אב בדין, זה יותר מחכם. הוא לא נשיא, אבל הוא יותר מחכם. עושים לו שורות שורות. השורה שהוא עובר בה צריכה, חייבת לעמוד. הוא עבר את השורה הזאת, הגיע לשורה השנייה, השורה הקודמת יושבת ושורה זו עומדת. וכך, בכל שורה שהוא עובר, שורה עומדת והשורה היא יושבת. טוב, גמרא שם ממשיכה ואומרת שבאותה תקופה היו שלושה גדולי ישראל ביחד, באותו בית מדרש. כולם היו מופיעים כל יום יחד, יושבים לומדים תורה ביחד, לא היה כמו היום שכל אחד יש לו בית מדרש בפני עצמו, מבררים סוגיות, יש שאלות בהלכה, מלבדים ביניהם. רבן שמעון בן גמליאל היה נשיא, ידוע, היה תקית גדול. זה רבן שמעון בן גמליאל שנהרג על קידוש השם בזמן חורבן בית המקדש. הוא וחברו רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. הוא היה נשיא. איתו מי היה? עוד שני חכמים. אחד בשם הידוע רבי מאיר, זה רבי מאיר בעל הנס, סתם משנה רבי מאיר, זה הוא, תלמידו של רבי עקיבא. היה נקרא חכם. מה זה חכם? ראש ישיבה שנותן שיעורים לרבים, מגיד שיעור בטבריה. הוא היה ראש ישיבה, רבי מאיר ידוע, הייתה לו ישיבה בטבריה, והיה דורש להם ברבים כל הזמן, ידע כל התורה בעל פה. זה רבי מאיר נקרא חכם, התפקיד שלו חכם. ואיתם השלישי רבי נתן, סתם רבי נתן במשנה, זה רבי נתן הבבלי. או יש מסכת אבות זה רבי נתן, זה המסכת הזאת הוא כתב אותה, הוא חברו של רבי, זה השלישי רבי נתן. מה היה תפקידו של רבי נתן? אב בית דין. עכשיו מה צריך כעת לעשות לאור זה? לרבן שמעון בן גמליאל צריכים כולם לעמוד, אסור להם לשבת עד שאומר להם שבו. לרבי נתן שורה עומדת, שורה יושבת. רבי מאיר אחד עומד, אחד יושב, ככה הלכה. עכשיו מה היה עד אז? כולם היו, שלושתם שהיו נכנסים, כולם היו עומדים, או אחד משלושתם שהיה נכנס, כל הציבור היה עומד, לא היה הבדלים, לרבן שמעון עשו כך, לרבי מאיר עשו כך, לרבי נתן עשו אחרת, לא, שלושתם עשו אותו דבר. ככה מספרת לנו הגמרא שם במסכת הוריות. והנה יום אחד רבן הגיעו לסוגיה הזאת, תורה, לומדים, מתקדמים הלאה, הגיעו לסוגיה הזאת, כנראה היה פרשת קדושים, פני שיבה תקום והדרת פני זקן. אז רבן שמעון בן גמליאל עמד ואמר את ההלכה הזאת, כשנשיא נכנס אז כולם עומדים, כשראש ישיבה שהוא חכם נכנס אחד עומד אחד יושב, וכשאב בדינו נכנס שורה עומדת שורה יושבת. טוב, באו לפסוק את ההלכה, הרי ככה היו עושים אחרי רבים להטות, עושים כמין הצבעה. באותו יום לא היו בבית המדרש לא רבי מאיר ולא רבי נתן. רבן שמעון בן גמליאל היה, ושני הצדיקים האלה רבי מאיר ורבי נתן לא היו. אמר להם רבן שמעון, פסק להם הלכה. עכשיו העם היו אז שומעים מה שהרב אומר, ברוך אומר ועושה. למחרת התחילו לבצע את מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל. והנה הגיעו רבי מאיר ורבי נתן, הם רואים שהעם לא עומדים. מה קרה? רבי מאיר נכנס, אחד עומד, אחד יושב. רבי נתן בבלי נכנס, שורה עומדת, שורה יושבת. נכנסו, הגיעו למקומם, שאלו מה קרה היום? אמרו, אתמול לא הייתם בבית המדרש, ורבן שמעון בן גמליאל כך פסק את ההלכה, זו הסוגיה שלמדנו. אז הם אמרו בסדר, החליטו לעשות לו איזה משהו, לבחון אותו. מה אמרו? ידעו שרבן שמעון בן גמליאל בקיא בכל המשניות ובכל ההלכות, אבל מסכת עוקצין הוא למד אותה אבל לא יודע אותה בעל פה. מה עשו? דיברו ביניהם, אמרו מחר אנחנו נשאל אותו שאלה במסכת עוקצין ואז הוא לא ידע, ונראה איפה הוא יהיה עם המצב הזה. הרי הוא כשהוא נכנס כולם עומדים לו ולא יושבים, זאת אומרת הוא יותר גדול מאיתנו, נראה לו שהוא לא בדיוק יותר גדול מאיתנו. לא שהתכוונו חלילה לצער אותו, לבזות אותו, התכוונו להוכיח אותו כאילו. אז הם דיברו ביניהם, מי שמע? רבי יעקב שמע, הוא שמע שרבי מאיר מתכנן מחר לשאול את רבן שמעון בן גמליאל בעוקצין. עכשיו הוא אמר ככה, אני אלך אני אגיד לו, זה לא נעים, מה אני אגיד לו? תשמע, הם מתכננים עליך כך וכך. מה הוא עשה? הוא הלך מאחרי רבן שמעון בן גמליאל שהוא ישב שנגמר השיעור, והתחיל ללמוד משניות עוקצים בעל פה. אז הכל היה בעל פה. הלמוד. רבי שמעון גמליאל שומע, תלמיד לומד מסכת עוקצים. מסתכל, הוא שומע, מקשיב, אז הוא מתחיל לשחזר את הלימוד. חכם, שומע משהו. הוא אומר, מה זה פתאום קורה עוקצים? יכול להיות שמחר הרב אמר לו שמכינים את הסוגיה הזאת? הלך הביתה, לא ישן. התחיל להכין את כל המסכת. הכין את כל המסכת. חזר למחרת בבוקר, כנראה, אחר כך נשאר כמה שעות, ישן קצת. חזר למחרת, בא לבית המדרש. נכנס, עשו אותו דבר, רבי שמעון גמליאל נכנס, כולם עומדים. לא יושבים, עד שאומר להם ששבו, לא מנסים. נכנס רבי נתן, אבי דין, שורה עומדת, שורה יושבת. נכנס רבי מאיר, ראש ישיבה, אחד עומד, אחד יושב. טוב, התיישבו במקומות. התיישבו במקומות, בא רבי מאיר, מתחיל לשאול שאלות למסכת עוקצים. הבעל שאומר גם לילד, כמו בלילה יכין, מתחיל לטרח, כמו תותח, ללא רטם, עונה לו. הוא מקשה עליו מפה, מטרץ לו מפה, מקשה מפה, מטרץ מפה. אז רבי מאיר הבין שזה, זהו זה, הוא כנראה יכין, אין פה מה לעשות. מה עשה רבי שאומר גם לילד? נגמר השיעור, מאיר, אם לא שאני אתמול הכנתי את הסוגיה הזאת, חשפתי, נענו היית מבזה אותי כעת לעיני כולם. אתה שואל אותי שאלה, שאני לא נמצא בסוגיה, אני לא הכל זוכר. היית מבייש אותי. טוב, אז מה עשה? אמר ככה עשיתם לי, גרש אותם מבית המדרש. הוא הוציא החוצה. זה בלי קריאה שנייה, בלי קריאה שלישית. רבי מאיר ורבי נתן, החוצה. הם היו צעירים עדיין. הוציא אותם החוצה. נשאר רבן שם גם לאל בית המדרש עם התלמידים. טוב, אז הם קיבלו עונש, חוץ מכבודם, נמצאים בחוץ. התחילו התלמידים, השמה איך הולך? רב אומר משנה. לא כאן, לומדים משנה, מתחילים לבאר אותה. עכשיו התלמידים שואלים. אחד אחד, לא כולם ביחד. אחד שואל, מקשה, הרב מתרץ לו. הוא שואל עוד שאלה על זה, על התירוץ הזה, מתרץ לו. התחילו התלמידים להקשות. אז חלק מהקושיות, הוא היה יודע, היה עונה. חלק מהקושיות היה כן עונה, מסתדר, כי תלמידים חשובים היו. רבי מאיר ורבי נתן הלכו, ישבו למעלה מהחלון, היו זורקים פתקים עם שאלות ותשובות. היו זורקים. והם היו אומרים, מי ימלל גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו. הכוונה, את מי משבחים? מי שיודע להגיד, לענות תשובות. לא כל אחד יבוא יגיד, אני חכם, אני בבא, אני זה, אני צדיק, אני עושה נפלאות, אנחנו נשבח אותו. יגיד לו, איך אמר הרב חידה? אמר, עוד בזמן הרב חידה, לפני 250 שנה היו דברים כאלה. היו הרבה אנשים שהיו מתחזים כאילו הם חכמים. אז שאלו אותו, איך נדע? אז הוא אמר, זה כתוב במשנה. יש משנה שרבי חנינה בן דוסה היה מתפלל על החולה והיה אומר, אם יחיה או ימות. שאלו אותו, איפה אתה יודע? מי חי מי מת? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני. אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לא יודע אני שהוא מטורף. אז הרחידה אמר, אם שגורה תפילתו בפיו אתה רואה אותו יודע להתפלל טוב כהוגן, מילה במילה, מחתך את האותיות כנכון ומדקדק, ואתה רואה אותו מעשיו טובים, יודע אני שהוא מקובל, ואם לא זה לא מקובל, זה מטורף. אמר לו, טוב, וחכם איך תדע? אומר, כתוב, אם דומה השם, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו אותו רע מפיהו. מה פירוש? בא רב ואומרים עליו, אתה יודע, זה מלאך השם צבאות, עושה נפלאות. אולי עוד מעט יגידו גם, הניסים שמשה רבנו עשה זה כלום לעומת הניסים שזה עושה. איך אנחנו נדע אם זה באמת איש מופת או לא? אומר הרב חידה, יבקשו תורה מפיהו. יגיד לו, כבודו, אולי יגיד קצת דברי תורה, איזה, יש לנו חצי שעה כעת זמן. ואז תראה, אם הוא יגיד לו, אני לא יכול, זה שקרן רמאי, אבל אם הוא יודע, תראה מה הוא מוציא מהפה, אם מדבר שטויות או מדבר דברים נכונים. גם אביל מחריש, חכם יחשב. זה אומר הרב חידה לימד אותנו אינדיקציה, איך לבדוק אדם אם הוא באמת תמיד חכם או לא. תבקשו תורה מפיהו. הוא אומר תורה, זה חכם. אם הוא לא אומר, תמיד שותק, זה סתם מתחזק. אל תאמין לו. עכשיו הם אמרו, מי ימלל גבורות השם להבדיל? רבן שמעון גמליאל היה גאון הגאונים, נשיא הסנהדרין. למי שישמיע כל תהילתו, יודע את כל התורה. באיזה מקום בתורה שנשאל אותו הוא יענה? טוב, מה נהיה? אז התחילו לזרוק לו שם הפתקים. והיה, בפתקים היה שאלות, היה תשובות, היה זה. ואז אחרי זה ראה ככה רבי שמעון גמליאל, אמר אני לא אגמור מהם, הכניס אותם חזרה לבית המדרש, אבל להם יותר לא תעשו לי כך, ודאי ישבו, נהיה שם אהבה ואחווה. אבל ראה את הגמרא שם שזה רבי יעקב היה נקרא סיני, ידוע שני סוגים של חכמים, יש חכם שנקרא סיני, יש חכם שנקרא עוקר הרים. סיני זה חכם שבקי בכל התורה, איפה שאתה שואל אותו, ברוך השם, גל של אגוזים, איך אמר, אתה מוציא אגוז אחד, הכל מתחיל להתגלגל, הוא מתחיל שרשרת של תורה, הוא יודע התורה. זה נקרא סיני, ידען גדול, אבל מה, קושיות, תירוצים, הוא לא כל כך חזק בזה. יש חכם שהוא פחות סיני, זאת אומרת פחות פקיעות יש לו, פחות ידע יש לו, אבל עוקר הרים, כמו שהגמרא אומרת, עוקר הרי הרים ותוחנם זה בזה. מקשה מהסוגיה הזאת על הסוגיה הזאת, באמת קושיה, אתה רואה שאין מפלט, זה תירוץ, תירוץ מתיישב על השכל, מאוד הגיוני, מאוד שכלי, זה נקרא עוקר הרים. הגמרא שאומרת, שרחו מיתם, פעם בארץ ישראל היה להם שני מועמדים לרבנות, רב אחד גדול שהוא היה בחינת סיני, שהוא מה שאתה שואל אותו, איזה הלכות שאתה רוצה כעת, פתאום יבוא לך בראש הלכות סוכה, הלכות לולב, הלכות שמחות, הלכות אבלות, הלכות חתן, הלכות בר מצווה, הכל הוא יודע. והחכם השני לא כל כך, אבל הוא עוקר הרים, הוא יודע לפתור בעיות. מיניין הוא עדיף? איזה חכם ייקח? אנחנו לא יודעים, שניהם טובים, אבל את מי לעדיף? ענו להם, סיני עדיף, זה הכל צריכים למראה חיטיה. תיקחו את הרב שהוא בקי, זה יותר טוב. למה? לא תמיד אנחנו צריכים קושיות ותירוצים. את האנשים ההמון מעניין אותו קושיית תירוץ, עד שמישהו יש לו שאלה באמת רצינית, שואל את החכם, זה פעם ביובל. אבל בדרך כלל אנשים רוצים לדעת מה אסור, מה מותר, או איפה כתוב. אז טוב שיש לך רב שיש לו ידע, התמצאות, בכל נושא, בכל שטח. תמיד תלך אצל החכם הזה, שהוא עדיף. זה היה רבי יעקב, בעל המשנה הזאת. נחזור על המשנה שלו. ביעקב אומר המהלך בדרך ושונה. הוא מפסיק במשנתו ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה. איך אתה מפסיק באמצע הלימוד? איך מותר? הגמרא לא אמרה, כותפים מלוח על השיח ושורש רתמים לחמם. הכותפים מלוח על השיח, מלוח הכוונה מה שכתוב בלוחות, בלוח עלי השיח. הוא מדבר על זה דברים בטלים, כמה השער של הדולר היום, אפילו שיש לזה נפקמינה, מה אתה מכניס את זה באמצע הלימוד? כל הדולרים שבעולם הם יסרפו, לא שווה עוד אחת של התורה. הקוטפים מלוח עלי שיח, מה דינו של איש כזה? ושורש רתמים לחמם, מאכילים אותו גחלי רתמים. מה זה גחלי רתמים? זה סוג של גחלים שהם בוערים, הגמרא אומרת 12 חודש. רבה אמר פעם, הלכתי במדבר, ראיתי גחלים, מישהו הבעיר, כנראה עשה איזה קונזיץ, אני יודע, היה ממונה, הוא היה חג עצבנות, משהו, עשה על האש, ממציא המנגל, עשה את זה. ועבר אחרי 12 חודש, ראה עדיין יוצא משם עשן. זה מאכילים מי שמפסיק באמצע לימוד תורה. אסור להפסיק רגע אחד. הגמרא אומרת, זה רבי יעקב, היה רבו של רבנו הקדוש, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות, הוא כתב לנו כל שישה סדרי משנה. איפה יש בויקרא רבה, הוא אמר עוד מאמר מעניין, פסוק טוב מלוא כף נחת ממלוא חופניים עמל. הרי אדם עובד 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 בשביל אחר כך לראות נחת, תוצאות. אז טוב מלוא חופניים נחת, מה זה כף נחת? הגמרא אומרת נחת בעולם הבא. יפה שעה אחת, הוא אומר רבי יעקב, שעה אחת של קורת רוח. מה זה שעה? לא שעה 60 דקות, שעה זה רגע, זמן הכי קטן, חלקיק של זמן, של תענוג בעולם הבא, מכל תענוגי העולם הזה. קח את כל התענוגים שיש בעולם הזה, ולא של הדור הזה, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, איזה סוגי תענוגים שיש, לא שווים לשנייה אחת תענוג בעולם הבא. כך הוא דורש, ויפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. שאדם עדיין פה בעולם, יש לו הזדמנות פז לעשות מצוות ולצבור לו זכויות לשם. כי אחרי שיגיע לשם, כבר העגלה נעצרה, יותר אין לזוז. באותו מקום שהוא הגיע, שם הוא נשאר עומד לנצח נצחים. אז חבל, כל רגע שאדם עדיין בחיים ינצל עוד רגע, חטוף, איך הגמרא אמרה, על מדן, דמיה לבהילולה, העולם הזה כמו חתונה, חטוף ואכול, חטוף ובריך. אבל למה שאתה יכול לחטוף מצוות? תחטוף, תעשה, חטוף ואכול, חטוף ובריך. זה היה רבו, זה רבי יעקב, הוא בעל המאמר הזה. המאירי, עליו השלום, כותב, הפירוש שלו למשניות, אומר המאירי, למה אמר המהלך בדרך בשונה? הוא אומר, תראה, אנחנו יודעים שעבון הפסקה של לימוד תורה זה קשה מאוד, אבל יבוא אדם ויאמר, שקט, שקט, יש שם שיעור, או עכשיו היום בשעה זו וזו יש שיעור. אז אם זה לא שיעור, יש לי סתם איזה רבע שעה פנאי או חמש דקות פנאי, ואני פותח ספר, אז מותר אז לדבר? אומר לא. נכון שבשיעור של רבים העוון פי אלף יותר חמור. ידוע, לימוד תורה של רבים מאוד מאוד קשה. לא, אין לזה ערך. לימוד תורה של רבים למדנו אפילו בבדיקת חמץ, לא מפסיקים אם יש לימוד תורה של רבים. מה שאמרנו שמפסיקים זה לימוד תורה של יחיד. לימוד תורה של רבים, למשל הגמרא אומרת, נועלנו, אם יש מת, אז חייבים ללוות אותו, לפחות 400. הגמרא שם שואלת, ואם היה תלמיד חכם, או אדם שלמד תורה, הוא למד תורה, עד כך ללוות אותו, הגמרא אומרת, עד 60 ריבו, 600 אלף איש. הגמרא אומרת, אבל אם היה תלמיד חכם בשונה לרבים, הכוונה הוא היה מלמד אנשים אין סוף למספר האנשים שצריכים לצאת אחריו. יוצא אדם שלומד תורה ברבים, או מלמד תורה לרבים, או לימוד תורה ברבים, שזה מעלה גדולה, פטור מקדיש, פטור מקדושה, פטור מכל התורה כולם, לימוד תורה של רבים, אין דבר העומד מול זה. ברם מסופר במסכת ברכות, רבי חייא ורב, רבי חייא זה היה דודו של רב, דודו. רב היה ראש האמוראים, והם היו שניהם תלמידיו של רבנו הקדוש. אז רבי חייא היה לוקח את רב שהיה ילד קטן לבית המדרש של רבי ללמוד תורה, לשמוע את רבי איך שהוא דורש. היה רבי יושב מלמד 5 שעות, 6 שעות, 10 שעות, 12 שעות. שמתי היה מתחיל? מחצות הלילה. היו ישנים בתחילת הלילה, לא כמונו עצלנים, עושים הכל הפוך. הלילה זה יום, בוקר. תראה, הוא פוגש את השני ב4 לפנות בוקר, הוא אומר לו, ערב טוב. זה ערב, כבר באוסטרליה נהיה כבר לילה. ערב טוב, עכשיו הוא אומר. פוגש אותו ב3 אחר הצהריים, בוקר טוב. מה בוקר טוב? בוקר אומרים בשעה 4, בשעה 3 לפנות בוקר, היו קמים, לומדים תורה. אז היה רבנו הקדוש דורש, היו הולכים לשיעור. היה מגיע הנצח, המה הזמן, קריאת שמע. צריך להגיד את זה 2 דקות לפני הנץ. אז העם היו, כל אחד אומר שמה ישראל, וממשיכים לשמוע את השיעור. אחר כך הולכים להתפלל. רב אומר לרבי חייא, אני לא רואה את רבי שהוא אומר שמה ישראל. הוא עובר הזמן, הוא דורש. אמר לו, לא, תסתכל טוב עליו, תראה שבאמצע הדרשה מניח ידו על עיניו. הוא שם רגע אחת היד על העיניים, הוא אומר פסוק אחד, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לי, יצא את החובה. עושה ככה וממשיך את השיעור. אז מה, למה הוא עשה את זה? כל כך היה חשוב בעיניהם לימוד תורה ולימוד תורה של רבים, שהיו מפסיקים. מפסיק לשנייה אחת, כמה זמן זה לקח לו? 5 שניות. אמר פסוק שמה ישראל, שם ידו על עיניים. מכאן למדנו ששמים יד על העיניים באמירת פסוק ראשון של שמה ישראל. והיה ממשיך ללמוד. אחר כך, שהיו גומרים את השיעור, היה מתפלל, היה מניח תפילין, היה עושה מה שצריך, שהעם הולכים לעבודה. אבל כעת האנשים נמצאים, אם אני אפסיק כעת לתפילה, כולם הלכו הביתה. אז מה עשינו? הפסדנו לימוד תורה. ביטול תורה זה דבר מאוד חמור, כי לא היו מפסיקים. אומר המאירי, החידוש הוא שיעור כללי, אני מבין שחמור מאוד להפסיק, אבל שלא תאמר לי שגם אם אדם לומד סתם בדרך, אז מותר להפסיק. הוא אומר לו, אפילו הוא מהלך בדרך, אפילו שזה לימוד תורה של עראי, אסור להפסיק. זה אומר המאירי. הרשב"ם הוסיף דבר נוסף. הרשב"ם זה נכדו של רש"י. הרשב"ם כותב שיש ידוע בדרך יש סכנת דרכים. אדם שהולך בדרך זה מקום סכנה. ומה צריך לעשות אדם שיוצא לדרך? חייב ללמוד תורה. זה גם אדם צריך לזכור, צריך לקרוא תפילת הדרך. ומי יודע אם לא שאנחנו פה בארץ הזאת כמעט מקום ראשון בתאונות דרכים. אתה שומע קטל בדרכים, כל פעם עושים לך סקירה, שבוע 10, שבוע 1, 12 הרוגים, פצועים, וזה 700, יש שבוע ש1,000 פצועים, אתה יודע מה זה 1,000 פצועים בשבוע? בארץ כזו קטנה, מוקפת אויבים ומלאת בעיות, נוסף לזה תאונות דרכים. אחד הגורמים המרכזיים, לא אומרים תפילת הדרך. במקום כל השלטים בדרך, שמור על הימין, בצומת זו כך וכך נפלו, בצומת זו כך... תכתוב, תגיד, תפילת הדרך, מה קרה? לא רוצים להאמין בקדוש ברוך הוא. לא רוצים להזכיר שמו של השם יתברך. התפילת הדרך, מקום סכנה. אדם חיה בתפילת הדרך, רבותיי. אדם יוצא מהעיר, איך שיוצא, בארבע קילומטר הראשונים, מיד חייב לומר תפילת הדרך. ואם הוא נוסע 72 דקות חוץ מהעיר, זה אומר בברכה, זה אין בזה מחלוקת, בין האשכנזים בין הספרדים. אנחנו מוסיפים גם ברכת הגומל. אשכנזים לא אומרים ברכת הגומל, אלא אם כן הוא עבר את המדבר. אבל בגבי תפילת הדרך, עם ברכה, צריך, אם יש נסיעה 72 דקות מחוץ לעיר, לא משנה, באותו יום, אם יש שהות של 72 דקות, חייב לומר תפילת הדרך. והוסיפו רבותינו עוד, שגם ללמוד תורה, לכן אנחנו אומרים לפחות שיר למעלות תשא עיניי להרים, אומרים גם יחיד ורבים הלכה כרבים, זה עצמו דברי תורה, זה הלכה. גם יוצא מזה ראשי תיבות שם מלאך ששומר על האדם בדרך, יוד וו ה' כף, והוא גם מסופי תיבות כי מלאכיו יצווה לך, סופי תיבות יוד וו ה' כף, וראשי תיבות יחיד ורבים הלכה כרבים. אז אם כן ראינו שהדרך היא סכנה, יוצא שאם אדם בדרך הולך במקום סכנה, אז הוא צריך לעסוק בתורה, אומר הרשב"ם. לכן אמרה המשנה, הלך בדרך ושונה, למה הוא צריך ללמוד בדרך? אז לא חייב כל הדרך ללמוד, לפחות איזה רגעים ילמד. הוא מפסיק במשנתו ואומר, מנעי אילן זה, מנעי ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. למה אמר כאילו? למעלה במשנה ד' שאמרנו הרי זה מתחייב בנפשו, מה כתוב שם? רבי חנינא בן חכינאי אומר הנעור בלילה והמלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. שם מדובר באחד שלא לומד בכלל, לא לומד בכלל, זה ודאי מתחייב בנפשו, אבל כאן למד והפסיק כאילו מתחייב בנפשו, מדרגה שלו קצת פחות, העונש שלו קצת פחות. ועוד כתוב בתהילים, הפרק הכי יקר בתהילים ידוע, יש לנו קוף יוטט שהוא נקרא אלפה ביתה, שמונה שמונה פסוקים לפי סדר א' ב', שם איך מתחיל הפרק? אשרי תמי מדרך ההולכים בתורת אדוני. מה פירוש אשרי תמי מדרך? אומר הרשב"ם, בדרך כלל בן אדם שנמצא בדרך הוא פורק עול. הרבה פעמים האדם נמצא בבית, אז המסגרת הכללית שלו בתוך העיר שלו, אז הוא בעסקים ובעבודה ובבית הכנסת בסדר יום הקבוע, אז הוא יודע לשמור את עצמו מחטאים. אבל הבעיות מתחילות ברגע שהוא יוצא. תראה, אדם יוצא לחופש, מה הוא חושב? כבר הכל מותר. אז הוא נכשל פה במאכלות לא כשרות, ושם בלי ברכה, וכאן בלי נטילת ידיים, והשם ישמור על העיניים, העיניים, העיניים שהוא מביט לכל מיני מקומות, וכן כל מיני חטאים יש בדרך. בדרך יש פריקת עול. אומר דוד המלך בתהילים, אשרי תמימי דרך. זה לא חוכמה שאתה בבית שלך או בבית הכנסת שלך או בעיר שלך אתה שומר את המצוות ואתה חסיד ואתה ירא השם, נראה אותך שאתה יוצא לדרך שתשמור את עצמך. אשרי תמימי דרך, אם הוא שומר את עצמו, זה שייך להגיד עליו אשרם. ולמה? כי אם בדרך אדם הולך והוא לומד תורה והוא שומר את המצוות, ההולכים את תורת השם, מי זה הולכים? לשון רבים, אומר השכינה הולכת איתו, השכינה באה ושומרת אותו. אנחנו אומרים, כי מלאכה וצווה לך, שמורך בכל דרכך. רמה כותב, שאדם יוצא לדרך, הולך במקום סכנה, יניח ידו על המזוזה. ויאמר, מימיננו מיכאל, משמאלנו גבריאל, מלפנינו אוריאל ואחורינו רפאל ועל ראשנו שכינת אל. אז השכינה מלווה אותו בדרך, מתי נבע אותו? כשהוא לומד תורה. אבל אם הוא שומע חדשות ופוליטיקה שטויות, זה איזה שכינה? שכינה בורחת בה, הוא ראש הפוליטיקאים, השטן, ראש כל השטנים בה, השם אצלנו. יש היה רבי משה אשכר כותב, מה זה הוא מפסיק? מפסיק? אומר, מכאן תלמד שאסור אפילו לשבח את הקדוש ברוך הוא, להפסיק באמצע לימוד תורה אסור. רוצה גם לא יפה, עושים אנשים לפעמים באמצע השיעור מתחילים לברך בכל רם. אם זה החכם בעצמו שדורש, בין כה הוא מברך, אז זה משהו אחר. אבל אנשים אחרים, כשהרב מדבר וכשהאיש קורא, אתה אל תפסיק אותו באמצע, תגיד לו, תשמע, אני רוצה לענות אמן. אחד לומד תהילים, הוא לומד, קורא משניות, לומד גמרא. אתה בא מברך לידו בקול רם, אני רוצה לזכות אותו שיענה אמן. תודה רבה. הוא לומד תורה. תורה זה יותר מהכל. אומר, מכאן נלמד האדם שלא יפריע למי שלומד תורה. בספר חסידים כתב, שאדם יזהר, אם ראית אדם לומד תורה, אתה מבקש לפרוט כסף, או אתה רוצה עת, עיפרון, קולמוס, אל תבקש ממי שלומד. תחכה מי שלא לומד. היה מורנו ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. הרבה פעמים היה רוצה לשלוח ידיעה למשרד, או לקרוא מישהו את השמש וזה, הייתי לפעמים לומד איתו, היה מסתכל, 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 רוצה לשלוח מישהו. אומר לו, הרב, אני אלך. אומר, לא, 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 אנחנו נלמד. נחכה רגע שאיזה בחור קם רגע, קורא לו בוא הנה. אבל אף פעם לא היה קורא לבחור שהוא יושב לומד באמצע הלימוד להפסיק. מישהו שבן כה הפסיק, אז קורא לו, בוא, לך תביא לי זה, לך תעשה ככה, לך תעשה זה. אבל אדם באמצע שהוא לומד, אף פעם אל תפסיק אותו. אמר רבי יוסי, רבי יוסי הגמרא אומרת עליו, הוא היה אחד מהחמישה ששמח אותם רבי שמעון, חסיד גדול היה. סתם רבי יוסי שבמשנה, רבי יוסי אמר, מימי לא אמרתי, יהיה חלקי. מקימי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. הכוונה, אני תמיד משתדל לאסוף אנשים לשיעור, להתחיל את השיעור מה שיותר קודם, ואף פעם אני לא אומר, הגיע הזמן, צריכים ללכת. עד כדי כך, זאת אומרת, זה חמור. לפעמים, נגיד, קבעו זמן שיעור בין שעה זו לשעה זו, נהיה בדיוק הזמן, זה לא יערק ואל יעבור אם קרא עוד דקה, שתי דקות, לא נורא, מעלש. אז אסור להגיד, להפסיק את השיעור באמצע. אסור. אדם צריך להיזהר מאוד. יהיה חלקי ממקימי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. פעם כתוב על רבנו הקדוש שהוא היה יושב לומד. הגיע לסוף הפרק. אמרו לו, אם נלמד עוד קצת, אמר לו, הגיע הזמן, נלך. תלמיד, אז אחד התלמידים ביקש ללמוד גם מהפרק הבא. הרי איך היו לומדים? היו לומדים. מה שלומדים? תהילים, לומדים משלה, לומדים איוב, לומדים איזה ספר, והרב מפרש, אומר להם על זה מאמרים. גמרו את הפרק, אמר להם מספיק היום. אחד התלמידים אמר הרב עוד קצת, הוא אמר לו מספיק, קם. שיצא החוצה, נקפה רגלו ונפל. קרא הנפשה, קרא על עצמו, רבים מחובים לרשע. מרבנו הקדוש אומר על עצמו פסוק הזה. כמה זה חמור. זה צריך להיזהר מאוד, זה אמר, יהיה חלקי. ממקימי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש. היה מגיד מדובנה, סופר עליו סיפור ידוע, היה איש מאוד שנון ביעקב מדובנה, קרנץ. הוא היה מסתובב בכל הערים והמדינות ללמד תורה. היה מגיע לכל מיני כפרים באירופה המזרחית, המערבית, ברוסיה, מקומות שיש שם אנשים בורים ועמי הארץ, אין להם תורה, דורש להם שם. עכשיו הגיע שם באיזה שבת אחת, תדרוש. דרש כל השבת, נהנו ממנו מאוד. חיקו ממתקים, וכולו כמו נופת צופים, תורתו מתוקה מדבש. והנה, הגיע, סעודה שלישית היו עושים מוקדם, גמרו, מתחיל להחשיך, אין אור, אמרו הרב שידרוש, התחיל הרב לדרוש. דורש, 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 עד שיגיע זמן ערבית, צאת השבת. הגיע הזמן ערבית, הרב היה באמצע הדרשה. היו שם כמה אנשים חצופים. היה אחד מהליצנים, כנראה היה מאנשי התקשורת, מאנשי הפוליטיקאים. אז הוא התחיל לצעוק, בורחו, בורחו, ברחו, יענו תגיד ברחו, אלא אצלם הם לא אומרים את זה. משם מתחילים, והוא רחום, ברחו, יענו הגיע הזמן. אז הרב החליט לשלם לו כגמולו, ללמד אותו לקח, שלא מפסיקים באמצע השיעור. מה עשה? אמר להם, יש מדרש שמדבר המדרש על שנקרא שם המדרש פרקי סירה. מה זה פרקי סירה? יש, המדרש אומר לעתיד לבוא, אחרי שיבוא משיח, כל אחד מהבריות יגיד שירה לקדוש ברוך הוא. אז האילנות אומרים, כתוב, אז ירננו עצי היער בלפני השם. אז האילנות, כל האילנות אומרים שירה. כולם יגידו אותה שירה? אומר לא. התאנה אומרת שירה משלה, הגפן אומרת שירה, הזית אומר שירה, וכן הלאה, החיטה אומרת שירה, כל התשעים, העשבים, כל אחד כתוב איזה פסוק הוא אומר. אחרי שהמדרש שם יש רשימה ארוכה של אולי איזה מאה מיני צמחים. אחר כך עובר לבעלי חיים, הפיל מה הוא אומר, הדוב מה הוא אומר, האריה מה הוא אומר, הברדלס מה הוא אומר, הנמר מה הוא אומר, וכל אחד מה, התרנגול, החתול, הנחש, כולם, אפילו תולעים, כל אחד אומר שירה, כל אחד התור שלו להגיד איזה שירה לקדוש ברוך הוא. ואז המדרש שואל, והכלב מה הוא אומר? גם הוא ברשימה. הכלב אומר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושנו. שואל רבי יעקב מדובנה, ויש לשאול, מה ראה הכלב הזה לומר ברוך הוא? הוא מקשה על המדרש, והוא בינתיים שלח טיל מונחה לכיוון האיש הזה. למה? הוא אומר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה, נברכה זה ברוך הוא. למה? אומר, הרי קיים עלן מסכת מגילה, שכל דבר שבקדושה צריך עשרה, צריך מניין. כלב אחד אין לו מניין, איך הוא יגיד ברוך הוא? צריך מניין. אז איך הכלב לעתיד אבו יבוא יגיד ברוך הוא? אמר להם, אלא אני מצאתי תירוץ. אמר רבנו ארי, אמר תירוץ שהוא הביא בדיוק משל, בדיוק מכוון לעניין. רבנו ארי אמר שכל חטאים שאדם עושה הוא מתגלגל אחר כך באיזה דבר, על כל דבר. למשל, מי ששופך דמים מתגלגל במים, שנאמר, רק את דמו לא תשפוך, על הארץ תשפכנו כמים. זה עונשו, וזה כמו מים, זאת אומרת, שמים אותו במקום שכל הזמן המים נשפכים והנשמה שלו מתחלקת, חוזרת ונופלת, עולה ונופלת, עולה נופלת, עולה, איפה יש מפלים, שם שמים אותו. הולכים אנשים, משלמים כסף לראות את המפלים, איך מתעללים בו מלאכי החבלה. אדם שחטא, כל מיני חטאים, יש בבעלי חיים כאלה, יש בעלי חיים כאלה, כתוב שם עז פנים, עז פנים חצוף שמתחצף לפני גדולים ממנו מתגלגל בכלב. ולמה? שנאמר והכלבים עזי נפש, הפסוק ככה אומר, הכלב הוא עז נפש, חצוף. אז מי שחצוף העונש שלו אחרי מותו מתגלגל בכלב. אז הוא אומר המגיד מדובנה ככה, אנחנו שאלנו מאיפה יש לכלב מניין להגיד ברוך הוא, אומר, תשמע, בדורות הראשונים לא היה הרבה עזי פנים. נגיד, בכל דור יש 1,000 אנשים, עזי פנים, מתוך כך וכך מיליון, אז שהם מתים, מתגלגלים בכלבים, ב-1,000 כלבים, אין בעיה. אז באמת, לכלב אין מניין. אבל מה קורה בדורות? ככל שהדורות הולכים ונגמרים, אז העזי פנים מתרבים, על כך כתוב מסכת סוטה, בעקבתה דמשיכה, חוצפה יסגה. אז אומר להם הרב, עכשיו שנתרבו עזי פנים, אין מספיק כלבים שהתגלגלו בהם עזי פנים. אין מספיק. עזי פנים יותר מהכלבים. עברו כבר. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שיבוא משיח, אז 10 אנשים מתגלגלים בכלב אחד. אז יש לכלב מניין. הוא יכול להגיד ברוך הוא. ככה אמר המגיד מדובנה. אומר, אז עכשיו מובן למה הכלב אומר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושנו. וכאן אמרנו, כמה אדם צריך להיזהר, אפילו הגיע הזמן, לא יפסיק את הלימוד, כי הפסקת הלימוד זה עוון חמור מאוד מאוד. מאוד. יש מפרשים, מה זה המלך בדרך? המלך בדרך חייב לימוד תורה יותר ממי שבבית, למה? אדם שבבית, אז יש לו דאגות. פה אשתו רוצה כסף, פה הילד שלו יקה את החברו, פה המורה מתלונן, פה יש לו בעיות של מס, פה יש לו בעיות של תשלומים, עבודה, פרנסה. אבל כשאדם נמצא בחוץ, הוא לא נמצא בבית. הוא רגוע, הוא שקט, אין לו את כל התרדות. יש לו פנאי, יותר. המלך בדרך זה חייב יותר ללמוד תורה מאדם אחר שהוא נמצא בבית. כשהוא נמצא בבית, אז יש לו עוד, יש לו טענה במה להציל את עצמו. אבל כעת לא. כמה זה חמור. אחרי האדם צריך להיזהר. מראה ירושלמי אומרת, כל ברכיה תבין, ברכיה דאורייתא בישין. מה פירוש? ברכות לברך כל היום, הוא סבר שהכל בסמים, תעשה. אבל ברכיה דאור הייתה בשין, באמצע הלימוד תורה, הוא אומר, אני מברך שהכל, ברך בסמים, עושה ברכות. הוא לא צמא, הוא סתם רוצה לעשות ברכות. מה אתה מברך? אתה לומד תורה, זה השבח של הקדוש ברוך הוא. זה הכי חשוב. חתם סופר הסביר את המשנה קצת שונה, מסביר המלך בדרך, כוונה שאדם הפסיק ללמוד תורה והחליט לצאת לפרנסה. מהלך בדרך הוא היה לומד, והוא הפסיק את הלימוד, מחליט ללכת לעבודה. זה המהלך בדרך. והוא לא מצטער, זאת אומרת, יש אדם, בסדר, מה יעשה? המשפחה גדלה בן תורת יוסף, המשכורת או המלגה שהוא מקבל מהכולל זה מלגה של משכורת עוני, לא מספיק לו, אז הוא מוכרח. הוא הולך מתייעץ עם רב, אומר לו, בסדר, לך תעבוד חצי יום, שלושת רבעי יום. אומר, אבל זה מדובר באחד שהפסיק, והלך לעבוד. אחרי שהלך לעבוד, אומר, מה נעים לן זה? מה נעים ניר זה? איזה יופי! המשכורת שלי גדולה. הוא לא מצטער על זה שהוא כעת לא זוכה ללמוד. זה אומר. אחרי זה כאילו מתחייב בנפשו. למה? אתה צריך להצטער, אתה לא צריך לזה. והכתב סופר כותב, מה זה, מה נאי אילן זה, למה מתחייב? מה זה אילן? מה אתה משבח את האילן? האילן, מי הוא האילן? מישהו ברא אותו. אתה צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מכאן אדם ילמד מוסר. ששומע איזה דבר תורה יפה. לא יגיד, איזה חכם טוב זה החכם הזה, אמר לי כזה חידוש. לא יגיד, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שנתן לנו את החכם הזה, שאומר לי את החידוש הזה. הפוך. אתה רואה אדם גיבור, אתה רואה אדם יפה, תגיד איזה יופי זה, תגיד השתבח שמו הקדוש ברוך הוא שברא בריאה כזאת. ועל זה אמר, מנאי אילן זה, מנאי ניר זה, הוא משבח את האילן, הוא משבח את הניר, הוא משבח את הבן אדם, הוא משבח את החפץ. זה מתחייב בנפשו, זה כמו כופר. מי זה החפץ? זה הכל נברא מעת השם, הכל בריאות שלו, יש בעל הבית לעולם. צריך לשבח את הבורא, לא לשבח את בני האדם. זה שאמר, כל העולם כולו לא שווה, ככה אומר הירושלמי, דבר אחד של תורה. השם יזכה אותנו ללמוד תורה ברצף, בחשק, ונזכה אנחנו, בנינו, בני בנינו, וצאצאי עמו בית ישראל, לתורה עד עד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה. ונחקשיה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.